שני תמידים כסדרם, אחד יכול להגיד, רגע, יש תמיד בשולחן ערוך. הוא עושה, הוא מתחיל וטוב לב משתה תמיד. קם על הבוקר, מתחיל לשתות, וטוב לב משתה תמיד. אמרו לו, שני תמידים כסדרם. קודם יהיה שיוויתי השם לנגדי תמיד, יהיה סדר. אם שני תמידים כסדרם, אז מוספים כהלכתם. אז אפשר להוסיף על זה גם כן ולהוסיף לשתות. אבל בתנאי, זה יתחיל מיראה, זה יתחיל משיוויתי השם לנגדי תמיד, ואז יגיע לטוב לב משתה תמיד. זה ההדרן של השולחן ערוך. אז באמת הביא גם השערי תשובה, ועיין ברכי יוסף, זה של החידה, שכתב מורנו רבי משה בחוכמה יסד החתימה מעין הפתיחה שני תמידים בסדרם, הוא פתר בריש הגאותיו שיוויתי השם לנגדי תמיד, וחתם וטוב לו משתה תמיד. ונראה לי, שלפי שרצה לסיים בדבר טוב, ודבר בעיתו, נקת לישנה מעל ידיקרא לצחותה, וטוב לב, רצה לומר, כאילו אמר, וטוב לב, דהיינו, שטוב שיעשה בבית האדרים משתה, ואפשר שזה כוונת התז, מה שכתב, ושפיר מסייר המה, וכוונתו כמו שכתבנו, דהיינו, התז עוד מחלק ישר כוח לרמה, טוב, מה היה חסר אם היה אומר, ואם מחמירים לעשות, היה מסתיים בלהחמרה, נסיים בלהחמרה, עשית סיום, עשית אדרן, קח לך לשתות. אז כתוב במשנה ברורה, מכל מקום ירבה. בהגעת התשבץ כתב, יש להרבות. זה המקור של הרמה. ורבנו יחיל מפריז, רגיל להרבות בפורים קטן, להרבות ולהזמין בני אדם. וזהו שסיים, היו עושים איזה מסיבונת כזאת, וזהו שסיים הרמה וטוב לב משתה תמיד, היינו שטוב להרבות לכבוד הנס שנעשה בעיתים הללו. אז המשנה ברורה פה הבליע, מה זה בעיתים הללו? אז זה עת אחת. כאן הוא אמר לגבי שושן פורים הקטן. זאת אומרת, השאלה היא, גם מי שאומר שצריכים להרבות בסעודה בפורים קטן, מה יהיה בשושן פורים? אז הוא אמר בעיתות הללו, ותכף נראה את המקור שלו בלבוש. אבל יש פה הברקה יפה של רב וון מרגליות. הוא כתב גם הגאות על שולחן ערוך בשם נפש חיה. אז הוא מביא את המקורות, ורבנו יחיל מפריז, רגיל להרבות ולהזמין בני אדם. מה המקור שלו? כך הביא בתז, כמשמעות לשון המשנה. אין בן אדר ושפיר מסיים רמה כאן וטוב לב משתה תמיד. זאת אומרת, התז רמז, מה המקור באמת של להרבות בסעודה? כי האמת היא שבמשנה, ואנחנו מיד נראה שיש הבדל בין המשנה לגמרא, במשנה במגילה, בדף בית אני חושב, אז במגילה דף וב, אז כתוב שם, אין בין אדר ראשון לאדר שני, אלא מקרא מגילה. אז הגמרא דן, אז אם כך, אז זאת אומרת, שאר הדברים כולל משתה, צריך לעשות גם באדר ראשון. אחר כך הגמרא מתפלפלת. אז הוא אומר שהרמה בחר את לשון המשנה, אין בן אדר. רמז רבנו, רבנו הרמה, בסגנונו המזוקק, שבתוספות מגילה כתבו דראית דמתנית אין משמע כן. זאת אומרת, מרוץ הלשון של המשנה, משמע שבאמת צריכים לשתות ולהוסיף שמחה בפורים קטן. אבל בגמרא לא משמע כן. אז זוהי השיטה שעליהם מסתמכים האחרים שאומרים שלא צריכים. לזאת סיים הרמה בטוב לב משתה תמיד, לאשר בבבא בתרא אמרו, כל ימי אני רעים זה בעל תלמוד. מדוע? כי הוא לומד את הגמרא והוא לא מצליח להבין אותה והוא נשאר בצריך עיון, אז רע לו. אבל טוב לב משתה תמיד זה בעל משנה, מפני ששם זה הולך כהלכה פסוקה. וכיוון, איזה עומק ואיזה הברקה, וכיוון שהוא הרמה בשולחן הערוך לא עסק בפלפולים אלא בפסיקה, אז אם אתה יכול לצרף את הרמה ולומר השולחן הערוך לאיזה ספר הוא דומה, הוא דומה למשנה, והרי המשנה זה בל, טוב לב משתה תמיד, אז הרמה רמז לדרכו בפסיקה. וכיוון שהוא בעל משנה, כי ראית דמתניתין, גם באדר ראשון הוא טוב לב, הוא משתה תמיד. זאת אומרת, דוגמה קלאסית למה שאמרו המפרשים שיש רוח הקודש בדברי הרמה. הפסוק הזה, טוב לב, משתה תמיד, הוא לא סתם הדרן. הוא פסוק שמכיל את כל שיטתו המתודית של הרמה.
פלפולים אני אעשה בשיעור, אבל כשאני אסכם, אני אכתוב בלשון של משנה. אז בגמרא הרי כתוב שלא צריכים להוסיף שתייה ומסיבת רעים בפורים קטן. אבל כיוון שאני הרי הולך בדרכו של המשנה, והמשנה הוא טוב לב משתה תמיד, אז הוא סיים בפסוק שכולל בתוכו את כל האידיאולוגיה של הרמה.
על כל פנים, הלבוש להרבות בהם משתה ושמחה קצת משום דיום נס נינהו, זה המקור שהביא המשנה ברורה, על זה כתב אליהו זוטה, הוא מצווה להרבות בהם משמע אף בתתוו, וכן משמע במנהגים, ואפשר שנכלל במה שכתב הרמה, וטוב לב משתה תמיד. אז הוא למד פשט נוסף, אגב זה לא כל הפשטים שנאמרו בדברי הרמה האלה, הוא למד פשט נוסף וטוב לב משתה תמיד. מה זה תמיד? טוב לב משתה זה בי"ד באדר, תמיד זה כולל גם את שושן פורים. זאת אומרת, הריבוי וההגדלה של השמחה בשני הימים האלה. אלה הם היסודות פחות או יותר של המסגרת. עכשיו באים לפה הדברים הפנימיים יותר במסגרת ההלכתית הזאת. אז ברב צודק, מסתומה, כמעט זה מופיע בפרי צדיק, מסתומה היה טיש שם בלובלין, לא היה שושן פורים. אף על פי שבשושן פורים גם הם עשו זה תמיד, אבל את הסעודה מסתום הם עשו בי"ד. בשולחן ערוך הביא שתי דעות עניין משתה ושמחה בי"ד שבאדר וסיים הרמה, וכבר כתב בספר אורים ותומים שנוכל לפרש בלשון השולחן ערוך, אף אם לא נתכוונו לזה. מכל מקום העניין האמיתי נכלל בדברי מה נכתב ברוח הקודש. וכן כאן, שסיים בפסוק זה אף לכאורה אין לו שייכות לכאן, רק לסיים בדבר טוב. למעשה, גם על המחבר יש דיון. השולחן ערוך בנוי בצורה כרונולוגית. הוא בנוי מתחילת היום עד הלילה, אחר כך מתחיל בקרח שלישי של משנה ברורה במועדים, ואחר כך החגים, והחגים מתחיל מפסח, הכל הולך לסדר. החג האחרון במסגרת השנה זה פורים. אז לכאורה מה היה צריך להיות? הרי הדר ראשון בא לפני הדר שני. אז דיני פורים קטן היו צריכים להיות לפני דיני מגילה, ואחר כך דיני מגילה הוא לסיים בדיני מגילה. אז ההסבר כמובן הפשוט הוא, מכיוון שזה לא בא כל שנה. אז בשנה רגילה, ברוב השנים שהן פשוטות ולא מעוברות, אז ההלכה היא בפורים. אחר כך יש איזה ספח, עיבור, עיבורה של עיר, הנספח. דיני פורים קטן הם העיבור של השולחן ערוך. והשולחן ערוך, אם אתה מדבר אותו כחטיבה, אז יש לו איזה דבר שמתלווה אליו, יש לו איזה דבר נספח לו. השולחן ערוך הוליד פורים קטן. כל השולחן ערוך זה פורים קטן? כן, דהיינו, בסוף, עברת אל כל אור החיים, עברת את כל ששת כרכי המשנה ברורה. אז נגמר? אז טוב לב משתה תמיד. טוב לב משתה תמיד פירושו של דבר ש... עבודת השם שלך, גם כשאתה מגיע לקצה הסופי, גם שם היא מתחברת והיא מתקשרת להתחלה. טוב לב משתה תמיד, לשיביתי השם לנגדי תמיד. לא, מי שיש לו שכל, וכמו שאמרתי, יש לו משקה, יקרא פעם נוספת את דברי הפרי צדיק האלה שמסבירים את העניין הזה. נעבור הלאה. בעמוד שאחרי זה. ובגמרא, וטוב לב משתה תמיד, זה בעל משנה ורב אמר איפחד, זה הוא בעל גמרא. משנה היינו הלכות פסוקות, כמו השולחן ערוך. איך היסוד שאמר רב רון מרגליות. ועל כן דרס על זה וטוב לב, שזה העיקר בלימוד לשמור ולעשות. ועל הפלפול אמרו במחשקים, או שיבני זה תלמודה של בבל. ורב אמר איפחד, על ידי הפלפול, מי שמוצא, זוכה, מוציא ציסים ופרחים לדברי תורה, יציץ ופרח ישראל לתלמידי חכמים שבבל, שעושים ציסים ופרחים לתורה, ועד רבה. על ידי כך זוכים לאור הגנוז למלא תורה שבעל פה. ועל כן סיים הרמה, וטוב לב משתה תמיד, שיהיה נבלה בו דברי תורה, שזה החיוב תמיד, כמו שנאמר והגית בו יום ולילה, והתחיל להגעותיו ביראת השם, ראשית חוכמה, ראשית יראת השם, וזה גם כן חיוב התמיד, כמו שנאמר, שביתי השם לנגדי תמיד. על הפסוק הזה, כל ימי אני רעים, וטוב לב משתה תמיד, אומרת הגמרא בבבא בתרא, כמה וכמה וקימתות, הנה לפנינו. רב חנינה אומר, כל ימי אני רעים, זה שיש לו אישה רעה, וטוב לב משתה תמיד, זה שיש לו אישה טובה. רבי ינאי אומר, שכל ימי אני רעים זה איסטניס. וטוב לב משתה תמיד זה שדעתו יפה. רבי יוחנן אמר, כל ימי אני רעים זה רחמני ורחמני, וטוב לב משתה תמיד זה אכזרי. ורבי שמעון בן לוי אמר, כל ימי אני רעים זה שדעתו קצרה, וטוב לב משתה תמיד זה שדעתו רחבה. מה הפשט? הפשט הוא, הם ניסו לבדוק על מי אפשר לומר שהוא מסכן כזה בכל מיני שטחים, ועל מי אפשר לומר שהוא שפר עליו חלקו. אז הם מצאו דוגמאות בכל מיני שטחים. הם מצאו דוגמה, ניקח לדוגמה, בתלמוד תורה, משנה ותלמוד, טוב לב משתה תמיד. אז מצאו בשטח הרוחני, מצאו בשטח המשפחתי, מצאו בשטח החברתי, מצאו בשטח האישי. אנחנו מכירים את הטיפוסים, יש טיפוסים שכל היום מקטרים וכל היום מעוצבנים וכל היום רע להם. שתמיד טוב להם. זה בערך דברי המהר"ל. פירוש. אין לך דבר שהוא כל ימי אדם כמו אשתו, שהיא עם האדם תמיד, ולפי כך האישה היא כל ימי אדם. וכאשר יש לו אישה רעה, כל ימו וברע, וטוב לב משתה תמיד, יש לו אישה טובה, כי האישה תמיד אצלו, וכאשר היא טובה, היא טובתו תמיד. רבי יוחנן אמר זה איסטיניס, כי דבר זה גם כן תמיד. זאת אומרת, אדם יותר מדי רגיש. כי דבר זה גם כן תמיד. כי אי אפשר שלא יהיה לפניו דבר, שלא יהיה קץ רוחו בו. ולפי כך כל ימיו רעים, כל דבר. וכן למען אמר זה רחמן, כי דבר זה יותר רגיל, שהוא שומע דבר שיש לרחם עליו, הוא מצטער עליו. יש לו רגישות יתרה גם לצדדים חברתיים. כי לא יוכל לסבול. ואיפה זה מישהו אכזרי, אף אם יגיע לו אבב דבר אין רחם, לפי הוא שמחה תמיד. וכן למען אמר מי שדעתו קצרה, הוא מצער וקפדן בכמה דברים. ולפי כך כל ימיו רעים, ואיפה זה מי שדעתו רחבה, כאשר אינו מקפיד על דבר והוא טוב לב תמיד. לפי דברי המהר"ל, הרי הרמ"א ידע את הגמרא הזאת. לפי דברי המהר"ל יוצא פה פילי פלאים. מה שהרמ"א חתם את פירושו, וטוב לב משתה תמיד, הוא לא כלל רק לבעל תלמוד, ולא רק לבעל משנה, כלומר, הוא כלל את כל השולחן ערוך. הרי השולחן ערוך מדבר על כל חייו של אדם, השולחן ערוך מדבר על כל מיני אורח חיים, על כל הסיטואציות שקיימות. אז הוא אמר, אתה לעולם תשתדל להיות בצד החיובי, בצד הסימפטי, וטוב לב משתה תמיד בכל השטחים, האישי, התורני, הרוחני, החברתי, המשפחתי, הכל תהיה וטוב לב משתה תמיד. זאת אומרת, בחירת הפסוק שבאמת לא הייתה נצרכת לצורך הדבר, זה הפלא ופלא לראות. ישב יהודי לפני 400 שנה בקרקו, והקולמוס שלו כביכול פלט וטוב לב משתה תמיד, בשביל הכיף, בשביל הסיום. וכמה עומקים וכמה פשטים וכמה הערת זוויות, ואיך אומר התומים, ולא אכפת לי שהוא לא חשב על זה, אבל נכנס לו פסוק בפה, בקולמוס, ונכנס לשולחן ערוך, אז כלל ישראל יושב לסעודה כל יום, יושב לסעודה בשבתות וימים תומים, ויושב לסעודה בפורים קטן, ואומר פשט בטוב לב משתה תמיד. וכך גם כתב ברב צודק. גם חכמי המשנה ידעו מזה, ועל כן אמרו, אין בין הדר ראשון לדר שני. דאלו שאין להם חלק רק מצד ההתגלות, אבל ידעו שבאלה מה שלא נתגלה, על שם אין פסולת. וזה צחות לשון הרמ"א על עניין שמחה דהדר ראשון, דטוב לב משתה תמיד. וכבר נזכר למעלה דוראת מילת טוב, כמו שכתוב בזוהר, על טוב הנעלם. וכן אמר, מרטוב תחש אשר צפנת לריחה. וישרי לב הוא כשהמושג ישרות הלב על הערים. אבל טוב לב הוא מה שמשיג הטוב בפנימיות הלב לבד. ומי שמשיג זה הוא משתה תמיד גם באדר ראשון. בפורים הגדול, בפורים הנורמלי, כולם שמחים. ויש סיבה טובה למסיבה, פורים. פורים קטן, מי? לא אמרו תחנון במנחה היום. מי שאמר תחנון בטעות צריך לשתות הלילה פעמיים וזה יהיה לו תיקון אולי. פורים קטן, יום שישי, שושן פורים, נו אז מה? פורים קטן, שושן פורים הקטן, זה הוא לא גלוי, אין לו מקרא מגילה, אי אפשר לגלות בו. אבל מי ששמח בלב עמוק עמוק, זה טוב לב משתה תמיד. הוא עושה מסיבת סיום. שמו את הפורים קטן בסוף השולחן ערוך, בשביל, זה העיבור, זה התולדה. ומי שמשיג זה, את אותו טוב צפון, שלא מתגלם, לא שמחים, לא עושים דבר, לא כביכול. הוא משתה תמיד גם באדר ראשון, שמשיג שלמות כל מעשי הגופנים, לישראל אפילו היותר גרועים בתכלית. גם מישהו בקצה האחרון, כפרי שבכפרי. זה באמת אין בישראל פסולת כלל.
זוהי סיבה למסיבה.
למה טוב למשתה תמיד? אתה ראית דבר רע בעם ישראל? כל פורים, גם בני הכפרים הם פרטנרים. בפורים קטן, גם הכפריים שכפריים גם הם. ועל כן הוא משתה תמיד. כי זה עונג תמיד שאין בו דאגה וצער כלל. בערך כמו שאמר המהר"ל ביסודות הללו. הרב צודק לא יכול היה לראות את המהר"ל כי הוא היה בכתב יד בזמנו. ובפרק עמד מגילה. אין בין הדר ראשון לשני אל המקרא מגילה על עניין הספד. ולא אמר על עניין משתה. ועל כן נחלקו הפוסקים בזה, זה היסוד ההלכתי. אבל באמת, עיקר ההתגלות הוא על ידי מקרא מגילה, ומגילה לשון התגלות, וממילא כשאין מקרא מגילה לא שייך שמחה. וכן כשאין מתנות לאביונים לא שייך משתה. זה צריך שייתן גם לאביון מסעודתו. ובהגעת הרמה, טוב לב משתה תמיד, ורוח השם דיבר בו, הוא חזר לזה כמה פעמים, בפתיחתו, בשולחן ערוך אור החיים שהביא השם לנגדי תמיד, שזוהי התחלת קדושת ישראל בפנימיותו. מתי בפעם הראשונה עם ישראל שיבה לנגד עיניו את הקדוש ברוך הוא? בניסן. דחודש ניסן הוא ראשון לחודשי השנה בזמן, וכן בנפש ההתחלה הוא בזה. לאחר שהשלים נפשו על ידי השתדלות עברי גופו בכל מעשי המצוות, מגיע לאחרית שנה באדר, ואז הוא טוב לב שכבר נתיישר ליבו בהשתדלותו. שולחן ערוך הוא סיום של השנה. שולחן ערוך הוא סיום של אור החיים. שולחן ערוך הוא סיום של מעגל הזמן. וכשאתה יושב למסיבה בפורים קטן, אתה שואל את עצמך, רגע, התחלתי את הבוקר, את הבוקר האסטרונומי היום, התחלתי את הבוקר של החיים שלי. עם ישראל התחיל את הבוקר שלו. באיזה נקודת אור של לידה, באיזה נקודת אור של קבלת עול מצוות, באיזה נקודת אור של היות לעם, והתחלנו ונסענו לתוך ההיסטוריה. ואנחנו עם זקן, ואנחנו אנשים זקנים, ואנחנו אומרים בסוף, טוב לב משתה תמיד. עכשיו תשתה, ואתה מזה עצמו, הזקנה הזאת מולידה עיבור, ועיבור מוליד מעצם הגדלתו דבר צעיר. פורים קטן, זה הנקודה האחרונה כשהיא מתחברת וטוב לב משתה תמיד. טוב, הקטע הבא במחשבות חרוץ, זה יסודו שגם בפורים בשנה פשוטה יש חתיכת פורים קטן. הכיצד? נראה בערך בשליש האחרון של הטור. וזה עניין יום, שורה לפני זה. מכל מקום יכולים להמשיך קדושה מזמן ההוא גם לשאר הזמנים, הימים. וזה עניין יום איסור חג, שאחר הרגלים. נגמר כבר החג, מה אתה עושה לי עוד איזה חתיכת יום טוב כזה, איסור חג כזה? למה? לקשר קדושת אותו חג בשאר ימות השנה. זה מופיע בעוד שני מקומות. באיסור חג, בסעודת מלווה מלכה במוצאי שבת, וכן בפורים, ממשיכים מפני כן הסעודה בלילה, שהוא מוצאי פורים. באמת כבר התנהלו דיונים הלכתיים על זה. למה עיקר הסעודה עושים בלילה? ובין משהו, הפקושנאו שלא כל כך בסדר. והוא סיפק את הרקע האידיאולוגי לזה. פורים נבחן לא בפורים עצמו, אלא בתוצאה שלו. האם גם במוצאי פורים אתה יכול להיות יום טובי? לכן סעודת פורים ממשיכים שהוא מוצאי פורים, שבזה ממשיכים התגלות קדושה זו דפורים לשאר ימות השנה גם כן. אז הוא כתב את זה בשנה פשוטה, אבל על פי אותו עיקרון, מתי מוצאי זה מוצאי פורים? בפורים קטן? כי זאת אומרת, גם בדבר הרחוק מן המהלך, גם שם אתה מגלה את השמחה העמוקה. וכשיזכו לזה כל ישראל, הרגשת קדושה זו בלב ביום פורים, וממילא יזכו גם כן להמשיכה לשאר הימים, דיינו בסוף שבסוף, אז נזכה למסמך גאולה לגאולה, דבניסן עתידים להיגאל. מדוע? כי אם גם בנקודה האחרונה ביותר אתה יום טובי, ומתי יהיה הנקודה האחרונה ביותר? בפורים קטן? אז אם כך, אלא אתה לא יכול לסמוק את זה, כי יש לך בעיה עם הגילוי, אבל בעיקרון, גם בנקודה הרחוקה ביותר, שאפילו להתגלות איננה יכולה. בפורים, נורמלי, אתה את הפנימיות שלך מחפש. אתה מתחפש. אי אפשר לגלות את זה. אבל מניחים שמתחת לתחפושת יש משהו. בפורים קטן שלא מתחפשים, זה כל כך עמוק שאפילו אתה לא יודע איך להתחפש בו. הוא עצמו עמוק יותר מבלי ששייך לחפש בו. הרי לך שפורים קטן הוא אותו יסוד עיקרון שטוב לב משתה תמיד. מה זה המשתה הזה? טוב לב משתה, משתה. מה, 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 מה זה המשתה הזה? העמוד האחרון. כי משתה זו הוא משתה מלכו של עולם. שבוודאי בכל המצוות שלמטה יש גוון זה למעלה אצל השם יתברך גם כן. תדע מה השם יתברך מניח תפילין וכן כל המצוות. גם הקדוש ברוך הוא יושב לסעודת פורים כביכול. וכך סעודת פורים ודאי יש לו שורש. איפה, מה קורה שם בסעודה האחרונה הזאת, במשתה הזה שהקדוש ברוך הוא יושב? איך הקדוש ברוך הוא מקיים את הטוב לב משתה תמיד? התחלת אותה מצווה הוא מאותו הזמן. את הסעודה הראשונה עשו שם בשושן. ואנשי כנסת הגדולה ידעו דהתחלת נס דפורים והתחלת סיפור המעשה הוא מקימים משתה אחשוורוש. כי אז הוא התחלת המצווה וקדושת משתה ושמחה דפורים. השאלה היא כמובן, למה צריכים להתחיל בפרק, בשני הפרקים הראשונים? עובדי, יש דיון בגמרא במגילה, מאיפה עיקר תוקפו של נס, מאיפה צריכים לקרוא את המגילה? כי רק לפי שעיקרו בלו דעת, נגלה מקודם לפועל בעולם הזה בנפשות אומות העולם ככל קליפה קטומת לפרי. גם הפרק הראשון הוא דומיננטי, אלא הוא היה מבוסם, הוא היה כל כך שיקור, שהוא לא ידע שהוא שותף למהלך הזה. אבל עיקר המשתה הוא משתה מלכו של עולם. וזה שאמרה להם, אם יש בסעודה דלעתיד לבוא, ואמר לו, אין לא ראתה כבר, החלוע בימי אחשוורוש. מה זאת אומרת? איזה הווה מן הבגמרא שסעודת העתיד, הרמב״ם בסוף הלכות תשובה, שאת העולם הבא קוראים סעודת העתיד, זה היה כבר בימי אחשוורוש. היינו, וסעודה זו באמת הייתה מעין סעודת דלעתיד, מצד שהיא סעודת מלכו של עולם. רק אז יהיה אין לא ראתה, פירוש אין גוון, כי אין הבדולח שלא יהיה שום גוון אחר בסעודה זאת, רק אלוקים זולתך. צדיקים יושבים ונעים ולא שום גוון אחר. מה שאין כי בימי אחשוורוש היה גוון אחר. וכל זמן שהמלך בעולם, אין השם והכיסא שלם והוא בלבוש. וכן כל סיפור הכתובים בדרשת חז"ל במשתה ובמצעת משתה המלך סתם במלכו של עולם הכתוב מדבר. איך הם חדרי הסעודה של המשברך? ואין להאריך כעת יותר לפרש כל פרטי הדברים. אז אנחנו כן נאריך, נאריך בחצי משפט. איפה כתוב שיהיה משתה של העתיד לבוא? זה כתוב בישעיהו כ"ה. כתוב בישעיהו כ"ה ועשה השם ביום ההוא בהר הזה משתה שמנים. משתה שמרים ממויחים, יהיה שם משתה. על הר הבית בהר הזה יהיה משתה גדול. והשאיר את פני הלוט. לוט, כיסוי, חיפוש. אבל לוט, לוט, לוט האחיין של אברהם. השיקור המופלא, לוט. שיקור כשיקרותו של לוט. למה? כי בשיקרות הזאת יצא בן דוד. בשיקרות הזאת, לא סתם שיקרות, הוא היה מחופש בתוך עצמו, הוא היה מחופש בתוך המערה, הוא היה כל כך עמוק, עמוק בתוך עצמו, עמוק בתוך המערה, ומשם יצא אותו דוד שיבוא להר הבית לעשות את המשתה הזה, זה כל כך עמוק. אז יסירו את הלוט. ומה הפסוק אחרי זה? ואז כתוב, הוא בילה המוות לנצח. בילה המוות לנצח זה תיקון העולם שלא יהיה מוות יותר. אז באותו משתה גדול שיסירו את הלוט, אז אם הייתי עכשיו שטוי, אז הדברים היו יותר טובים. זה עומק הדבר של הסיר את פני הלוט. עכשיו אנחנו חוזרים לעיבור. עיקר תיקון פגימת הלבנה הוא על ידי העיבור, שעל ידי זה משווים שנות החמה עם שנות הלבנה, שזהו עיקר תיקון פגימת הלבנה וכולי. הקטע האחרון. וזה בחינת פורים קטן ופורים גדול, שעושים בשנת העיבור למלות פגימת הלבנה, שהוא בחינת המאור הקטן, שהיא אור הלבנה כאור החמה, והיא קודם שני מאורים גדולים. מתי יש פורים קטן? פורים קטן יש בזמן שאתה דואג למאור הקטן. יהודים, הייתה להם שבת נחמדה, שבת טובה, ויוצאים במוצאי שבת, ויש להם עוד מלא ומלכה טוב, ואז יש לו בעיה. למלא פגימת הלבנה, את כל הדאגות הוא כבר גמר. את כל העניינים הוא כבר גמר, יש לו רק בעיה אחת. גוואלד, יש חושך, יש לילה, יש לבנה שעכשיו נולדה, היא הייתה מעוברת. והיא הייתה מעוברת בחושר, לא ראיתי אותה בסוף החודש הקודם. מולד הלבנה, היא נולדה. היא נולדה ומתחילה לגדול, וחבל שהיא חיוורת, וחבל שהיא לא שווה. הרי היה פעם איזה מודל של שני המאורות הגדולים, אלא מה, היה איזה פספוס. אז במוצאי שבת, כשהוא מבוסם, כשהוא במצב רוח טוב, כשהוא מרגיש שלמות, ועכשיו הוא מחפש, אם אני שלם, אני רוצה גם שיהיה עולם שלם.
אז הוא אומר למלא פגימת הלבנה. ופגימת הלבנה הזאת היא היסוד של, הם עתידים להתחדש כמותה, גם הפגימה הלאומית, לא רק הפגימה הקוסמית. זה בכל חודש שמקדשים את הלבנה. אבל בשנת העיבור, קידוש הלבנה מקבל איזה ממד אחר לגמרי. כל היסוד של העיבור זה אתה מבקש ברכת הלבנה כפול, כפול ומכופל, זה היסוד של ההשוואה של המאור הגדול והמאור הקטן. ומה קורה בפורים, בשנה מעוברת? שנה מעוברת מולידה פורים קטן. פורים קטן מקביל למאור הקטן. כמו שפורים הגדול, פורים באדר שני, מקביל למאור הגדול. מתי יש בכלל מציאות? כל השנים כולם שאין שנה מעוברת, אין בכלל מציאות של פורים קטן. הוא כל כך עמוק שבכלל לא מדברים עליו. בשנה מעוברת הוא כבר צץ, הוא כבר יש פורים קטן. ואז אתה דן, הפורים הקטן הזה, איך אני משווה אותו לפורים הגדול? מתי יושווה הפורים הקטן לפורים הגדול? הוא יושווה בזמן שיהיה גילוי. בזמן שהמשתה של פורים הגדול יהיה גם בפורים קטן, בהר הזה. אותו משתה שעליו, שהרמה אמר עליו, טוב לב משתה תמיד. מהו התמיד הזה? אז התמיד הזה זה ההשוואה בין קטן לגדול. התמיד הזה זוהי ההשוואה בין דבר גנוז לדבר שאתה מבקש להוציא אותו. מי שיש לו שכל, יעשה חשבון. יש לו 6 שבועות עד סוף הזמן. אבל איזה שבועות? הוא יכול להתחיל מהלילה בשיביתי השם לנגדי תמיד. הלילה מתחיל עם שולחון ערוך חדש. שיביתי השם לנגדי תמיד. ואפשר לסיים בסוף במסמך גאולה לגאולה וטוב לב משתה תמיד. מפני שעל ידי בדיקה פנימית, על ידי שמחה אמיתית, על ידי הבנה מה יש בנשמה יהודית גנוז, אתה יכול להביא לידי כך שהמאור הגדול יהיה מאור גדול. אתה יכול להביא להשוואה של המאורות הגדולים.